אז בזמן שהאולם נאסף ומתכנס, אני אבדוק את הווליום. שומעים, שומעות? כן, יש. אז אני אולי אבקש עוד טיפה אור. שכחתי לבקש קודם. תודה. איזה כיף לראות אתכם ואתכן. אני רוצה להתחיל את השיחה הערב ולהגיד שחלק מהשיחה הערב אני אתחיל לגעת ב... איך אנחנו מביאות את התרגול מחוץ לתנאים המסוימים האלה, אבל זה יהיה מאוד ברמה של האסנס, של המהות. מה שאני קוראת ה-tips and tricks, טיפים וטריקים של איך לעשות את זה, הדברים היותר מעשיים, יותר פרקטיים, רובם יבואו מחר. אז אני רק רוצה להגיד את זה, שלא תתאכזבו יותר מדי. ואני רוצה להתחיל את השיחה בסיפור. אני אגיד שחלק מכן, אם שמעתם שיחות דרמה שלי, הסיפורים חוזרים על עצמם. יש פשוט כאלה טובים שאי אפשר להשתמש בהם רק פעם אחת. אז... מתנצלת אם זה מוכר. זה עוד סיפור מקהילת המצורעים, מהננדואן. פעם שהסתובבתי בוויזדום בנק, הסתובבתי בבנק החוכמה, עשיתי איזה, לא זוכרת מה, בדקתי מלאי של משהו, אז הסתובבתי עם הטלפון שלי, כי כתבתי עליו מה יש ומה אין. וכשיצאתי מאחד החדרים, נפגשתי עם אחד מה... elders. המבוגרים שחיים שם, והוא ראה את הטלפון שלי, ופתאום כולו ככה היה, וואו, טלפון. ואיכשהו, עם החוסר שפה, הוא הצליח לבקש ממני להשתמש בו, להתקשר. אמרתי, בטח, ויצאנו והתיישבנו על איזה ספסל, והיה שם תהליך שלם של, שלא ככה להוציא את איזה שקית כזאת עם כל הדברים היקרים שלו שכללו פיסת נייר שעליה רשומים מספרי הטלפון של המשפחה שלו. ואני צריכה להוסיף כאן שהרבה מהאנשים בקהילה נמצאים שם, או כמעט כולם, לא מתוך בחירה, כן? וגם לפעמים מתוך נידוי, בטח של החברה, לפעמים גם של המשפחות שלהם. אז במהלך... כל התהליך הזה של למצוא את המספר ושים אותו בטלפון ולנסות ומספר אחד לא עבד ואז מספר השני ענו אבל הוא לא שמע, אז התקבצו עוד כמה מהחבר'ה ועזרו, כאילו אחד אמר תנסי את המספר הזה לא תזה והשני אמר תשימי את זה על המיקרופון ואז הוא ישמע יותר טוב ובסופו של דבר הצליח להתקשר והבן שלו ענה, ובגלל שזה היה על מיקרופון, כולנו, כל מי שהיה שם, היה יחד איתם בשיחה. ואני לא הבנתי מילה, אבל הבנתי הרבה. באיזשהו שלב, ככה העדות הזאת לשיחה ולשמחה, כן, לשמחה גם של האבא וגם של הבן, שמעו את השמחה בכל. פתאום האפשרות הזאת להתחבר, לשמוע. אני הרמתי את המבט, כל הזמן הסתכלתי רק עליו, הרמתי את המבט והסתכלתי על החבר'ה האחרים שהיו שם. ומה שנורא נגע בי, נורא הפתיע אותי, היה לא מבטים של לא יש ולי אין, כן, הוא מדבר עם הבן שלו ואני לא, אלא הם פשוט קרנו מאושר. קרנו מאושר, קרנו משמחה. והיו כולם כזה, הם היו ככה. והבנתי אז שגם אני ככה. שכולנו ככה. כן. אז משהו שנורא ננגע, וגם עכשיו שאני מספרת את הסיפור, אני נורא, אני מרגישה את הננגעות, אני, כאילו הלב שלי רוטט. כן? וגם אני מרגישה את השמחה. ואני רוצה להציע שתבדקו כל אחד ואחת איך אתן מרגישות עם הסיפור הזה. מה זה עושה? אולי גם אצלכן משהו רוטט, אולי גם אתן מחייכות עכשיו, מקורנות, יש פה כמה, אני רואה, באופן גלוי או לא. ואיך זה, כן, איך זה שמשהו שקרה בארץ אחרת לפני כמה שנים, יכול להיות נוכח כאן עכשיו, בלב שלנו, בגוף שלנו, בתודעה שלנו. מה זה? מה זה? אז יש לנו יכולת כבנות ובני אדם וחווה להדהוד הזה שככה הזכרתי כמה פעמים, כן? החוויה שלנו היא לא באמת תחומה, כן? בגבולות הגוף, האישיות, ההיסטוריה, האישית. היא גם שם, זה לא שהיא לא שם בכלל, היא גם שם. אבל היא לא באמת תחומה, יש את ההדהוד הזה שקורה כל הזמן. כן? קורה כל הזמן, אבל בסיטואציות מסוימות זה... הווליום עולה. הווליום עולה. חוויות כאלה שפותחות את הלב, שמביאות מרחב ונחת. ושממוססות את הגבולות האלה, את הנפרדות הזאת. שכל כך הרבה מהזמן אנחנו חיים, חיות דרכה. כן, אני והחוויות שלי, הדברים שלי. ואנחנו שוכחות את הרפרוף הזה שקורה בינינו כל הזמן. דרך היכולת שיש לנו, שאנחנו בדקנו, חקרנו, התנסינו בה ופיתחנו אותה, היכולת שלנו להפנות קשב לדברים מסוימים, כן? ולהטות את התודעה לדברים מסוימים, זה חלק מהתרגול שעשינו, לא יודעת אם השתמשנו בשפה הזאת או לא, אני חושבת שכן. בכל מקרה אני אשתמש בה עכשיו. כן? להפנות את תשומת הלב, להפנות את הקשב, להטות את התודעה. לאיכויות מסוימות, כן? זה יכול להיות מטה, זה יכול להיות מודיטה, זה יכול להיות מיינדפולנס. לא משנה מה, אנחנו יכולות להפנות לאיכויות מסוימות. זה מרגיש כמו, ככה, כאילו אנחנו מתכווננות לתדר מסוים, כן? שכבר קיים. כל הזמן יש את התדר הזה, הוא קיים, ואני מתכווננת, I tune in, או I tune, לתדר הזה. לא מייצרת משהו שלא קיים, אבל אני מתכווננת אל איכות מסוימת. ומה שאני מגלה דרך ההתכווננות הזאת, חלק ממה שאני מגלה, זה אחד, זה שכשאני מתכווננת אז דברים זמינים, כן, אני מתכווננת לשמחה, אז אני חלק מהזמן לפחות פוגשת שמחה, או אני רואה את מה שמשמח. אבל יותר מזה, אני... מה שמתגלה זה שמה שנוכח שם, מה שאני מתכווננת אליו, או מה שעולה מתוך ההתכווננות הזאת, הוא לא מוגבל לשלי. כן? הוא לא מוגבל לשלי. זה לא רק שלי. זה שלנו. כן? ושוב, זה לא משהו שגילינו רק בריטריט. רק בקורס הזה, כשאנחנו חושבות על החיים שלנו, על חוויות של רגעים של חמלה, רגעים של שמחה. יש את התחושה הזאת של משהו שהוא מעבר לגבולות הרגילים. זה לא רק שלי. זה גם חלק ממה שמביא את הנחת ואת התחושה של המרחב. אז אם אני חוזרת לדוגמה, לסיפור הזה שנתתי, בכזאת סיטואציה באמת אפשר לבדוק איפה הגבולות של השמחה, מתי, איפה השמחה שלי, איפה הגבול של השמחה שלי ואיפה מתחילה השמחה של האחר. כן? איפה הגבול הזה? כן? ואפשר גם להגיד שכשאני מסתכלת עמוק יותר אני יכולה לראות שזה לא רק השמחה שאין לה גבולות. כן? אלא באמת אני יכולה להגיד, אוקיי, איפה הגבולות של הדבר הזה, כן, גוף, תודעה, לב הזה, איפה הגבולות באמת? ואיפה הגבולות של האחר או האחרת, או התופעה או הדבר? ואני אומרת את זה כשאלה פתוחה. אני לא אומרת לכם אין גבולות. אני אומרת לכם איפה הגבולות? איך אתם חוות את הגבולות? איפה אני מסתיימת, מישהו או משהו אחר מתחילים. אז התרגול של מה שאנחנו קראנו בריטריט הזה, איכויות הלב. אמרתי למישהי היום, אני קוראת להם בקצרה, the BVs, Brahma Viharas. איכויות הלב זה, לא, בשבילי זה לא, It doesn't do them justice, זה לא מספיק, אבל זה, אנחנו משתמשות בזה כמינוח. אבל ה-BV זה כזה, זה קצת יותר. ברמה ויהרה זה הרבה להגיד כל פעם. אז התרגול של האיכויות האלה, אחד מהדברים שהוא פותח בפנינו זה הבנה חווייתית. כן? אנחנו רואות בחוויה שלנו את הטבע המותנה. כן? הטבע המותנה והמחובר שלנו. ואני אגיד על זה עוד. במילים אחרות אנחנו רואות את ההתהוות המותנית, שכל דבר, כל דבר, כולל הגוף הזה, כולל מצב התודעה הזה, מותנה על ידי דברים אחרים. או אפשר להגיד שאנחנו תלויות זו בזה וזה בזו. שוב, הנפרדות הזאת היא לא באמת קיימת, היא פונקציונלית. לא קיימת באופן שאנחנו חושבות שהיא קיימת. אז החוויה שלי נוצרת, נבנית, בתלות, על אין ספור תנאים. אין ספור תנאים. כולל, כן, אחרות, וכולל האופן שבו אני מתה את התודעה. כן? לאן אני מתה את התודעה? אני מתה להכרת תודה, לחוויה מסוימת. עכשיו, רוב הזמן אנחנו לא מתות את התודעה, היא מתה את עצמה מתוך ההרגלים שלנו. אוקיי? אני רק אגיד את זה. אבל אני אגיד על זה עוד קצת בהמשך. אבל האופן, מצב התודעה, לאן היא נוטה, הרגלים שלה משפיעים על החוויה שלנו. ודונלד נתן היום דוגמה נהדרת לזה, והיו כאן הרבה נהונים כשהוא דיבר על הדמות הניטרלית. כן, והיו כאן עוד שהכירו את החוויה הזאת שאנחנו מתחילות בריטריט לעבוד עם דמות ניטרלית, ותוך כמה זמן היא הולכת להיות דמות אפילו יותר אהובה מה-benefactor, dear friend. אני לא זוכרת מישהי סיפרה לי, אני לא זוכרת מי זה היה או הייתה, והם סיפרו לי על המצב שהם עבדו עם איזו דמות ניטרלית, בתרגול שלהם, בתרגול ביומיום, וזה היה אבל מישהו מאיזשהו מעגל מכרים. ואחרי כמה שבועות או חודשים או איזושהי תקופה, כל פעם שהם היו פוגשים, אני לא זוכרת אפילו אם זה היה אישה או גבר, מישהו, את הדמות הזאת בחיים, זה היה קצת לא נעים, כי הם היו כזה, what the hell? מה קורה פה? אז החוויה שלנו משתנה, והיא משתנה בתלות על מה? כן? היא משתנה בתלות על התכוונות הפנימית, על איך אנחנו מטות את התודעה. כן? באופן פנימי אנחנו מתחילות לשלוח מתה או חבלה או שמחה לאותה מישהו מישהי שאין לנו רגש חזק כלפיהן. ומשהו משתנה. מה זה? מה זה? בחוויה שלי ובזכות שיש לי לשמוע חוויות של אחרים ואחרות, כן? כמו כל מי שיושבת כאן בעולם, אני מרגישה לפעמים שבאמת יש משהו בתרגולים האלה שככה לאט לאט, מהר מהר, פורם ומטשטש את חוויית הנפרדות הזו. ושמה שמתגלה בפנינו זה האופן, האופי, הלא אישי, במובן הכי טוב שיכול להיות. האופן הלא אישי של החוויה שלנו, ושבעיקר של המטה ושל החוכמה. אני אומרת מטה וכוללת את כל הסל של הביביז. כן? המטה ספוגה בחוכמה, והחוכמה ספוגה במטה. אז באמת אין לזה גבול. כן? אין גבול. לא כאן, לא כאן, לא כאן, לא כאן. דונלד הזכיר שבמסורת מדברים עליהם הרבה כ-immeasurable, בלתי ניתנות למדידה. כן, immeasurable. אז אני ככה נוגעת בדברים האלה, כי משהו שהייתי רוצה שנראה הערב, זה שלא משנה אם החוויה כאן הייתה נעימה, או לא נעימה. אם הרגשנו שהצליח לנו או לא הצליח לנו. ככה תרגול עבד או לא. מה שבטוח זה שלכל אחת ואחד כאן, במהלך הימים כאן, חווינו תובנות. כן? ראינו דברים. הייתה בהירות. היה מגע. כן? אצל כל אחד ואחת. והתובנות האלה, הסיבה שאני ככה מזכירה אותם ואני רוצה ככה להעלות אותם אל תוך המרחב הפנימי אצל כל אחת וגם בינינו, תובנות האלה הן לא משהו שמחר כשנצא מפה נשאיר בין דור. זה יהיה חבל. לא נשאיר אותם בין דור וגם לא נשאיר אותם על קרית המדיטציה, אפילו אם קרית המדיטציה באה איתנו הביתה. כן. תובנות אפשר ליישם ואפשר לחיות. ולא רק שאפשר, אלא שחשוב. כן? זה חלק מהתרגול שלנו. כן? מה שראינו, מה שנגע בנו, מה שעבד בשבילנו. נמשיך לחיות, נמשיך ליישם. זה ימשיך להעמיק. ולהיווכח בתוכנו ובעולם. והתובנות שקרו לנו פה ועוד יקרו, יש לנו עוד די הרבה שעות ביחד, זה לא סוף הדרך, תובנות שקרו ויקרו, הן יכולות להוות איזה קו מנחה, כן? לפעמים הן יכולות להוות איזה קו מנחה שאני נותן לי איזשהו עומדן, של איפה אני, ולאן אני מתכוונת. והוא גם יכול להיות משהו שאנחנו זוכרות ומיישמות. אנחנו אומרות, אוקיי, זה. אני אתן דוגמאות, תסמכו עליי. אז הן יכולות להיות דרכי הסתכלות או דרכי התייחסות, אני חוזרת לשפה שהשתמשתי בה בתחילת הריטריט, דרכי הסתכלות, דרכי התייחסות שאנחנו מיישמות. והפעם לא רק בגלל שמישהו אמר את זה מהבמה, ועכשיו אני חייבת להגיד לכם, לפעמים זה נורא מצחיק אותי הקטע הזה, אני מדמיינת שסתם איזה פופטיץ מהרחוב היה בא, מתיישב, הוא מתיישבת פה על הבמה, מתחילים לדבר דברים, וכולנו היינו, וואו, למה? כי הם ישבו פה, כן? ושוב, זה התאבות מותנית. המקום הזה נותן איזושהי סמכות. Anyway, side track. אז דרכי ההסתכלות, דרכי ההתייחסות, כן? הדברים, התובנות שראינו יכולות להפוך להיות דרכי התייחסות ודרכי הסתכלות, שאנחנו מביאות אל החיים שלנו. אנחנו מאמצות ומיישמות ולומדות איתם, כן? זה שוב, לא משהו של, אוקיי, ראיתי שהדברים משתנים, ועכשיו אני פשוט אראה שהדברים משתנים, וכל מה שיקרה אני אדע שהדברים משתנים. זה משהו של ליישם ו... ללעוס ולהקל ולראות לאן הוא ממשיך, לאן זה ממשיך, ממשיך להביא אותנו, כן? ממשיך לגדל אותנו. אז התובנות האלה יכולות להמשיך ולתמוך בנו לרופף הרגלים, כן? להרפות הרגלים, וגם ליישר קו עם הכוונות הכי עמוקות שלנו, כן? עם הדברים שהכי חשובים לנו. אז למשל, כמו שאמרתי הרגע, ראינו כאן בעצמנו, בחוויה שלנו, בתודעה שלנו, בגוף שלנו, ראינו איך החוויה משתנה. כן? ואם לא ראיתם, אז אני אזכיר לכם, אם פשוט ניקח עכשיו רגע ונחשוב על איך הרגשנו כשהגענו, מה היה מצב התודעה, מה היה מצב הרוח ביום הזה? ומה היה מצב הרוח הבוקר כשהתעוררתי? ומה הוא היה כשקמתי מהשלב שטודה אחרי הצהריים? כן. ומה הוא היה במדיטציית מטה שהלנחה היום אחרי הצהריים? רק מצב הרוח. מה הוא היה? כן. הוא השתנה או לא? קצת? כן. אז אנחנו רואות את זה בחוויה שלנו. כן. רואות את זה בחוויה שלנו. ש... החוויה משתנה, כל דבר משתנה. אינו קבוע כמו שאנחנו בדרך כלל מתייחסות אליו, כן? ההתייחסות, עוד דבר שאנחנו רואות שההתייחסות הרגילה שלנו, הרגילית שלנו, היא על דברים כאל קבועים. זה ככה, אני ככה. כשאני מתרגלת, זה ככה. כל דבר משתנה ולא קבוע, כן? מותנה. כמו הדוגמה, אני אחזור לדוגמה של הדמות הניטרלית. כן? היא משתנה. אז ראינו שהכל משתנה וראינו גם שדברים מותנים. כן? ששום דבר לא קיים באופן נפרד מתנאים אחרים, מסיבות אחרות. וזה אומר הכל, כן? זה אומר הכל. כולל זה, כאילו זה של כל אחת מאיתנו, לא רק אני. כן? הכל, כולל אני, כל דבר תלוי בדברים אחרים. וגם כל דבר הוא תנאי לדברים אחרים. אני אחזור על זה, כן? כל דבר, כל תופעה, כל מצב תודעה, כל תחושת גוף, כל אובייקט, תלוי בתנאים ובנסיבות. וגם, כל דבר, כן, תחושת גוף, מצב תודעה, אובייקט, בת אדם, בת חווה, מהווה גם תנאי שתלויים בו דברים אחרים, שדברים אחרים נבנים כתוצאה ממנו. אני רוצה שאני פשוט יכולה להמשיך כל השיחה, פשוט להגיד את שתי השורות האלה. זה מפתה. ואז השאלה ששאלתי קודם, אוקיי? אז אנחנו רואות את זה, אנחנו מבינות את זה, אבל מה קורה כשאנחנו גם חיות את זה, כן? לא רק יודעות, לא רק זוכרות, לא רק חושבות, חיות. אז למשל, הקרית הזאת, כן? סתם כדוגמה, אז הקרית הזאת היא תלויה בכל מיני תנאים ונסיבות. למשל, היא תלויה בבד שיוצר אותה, היא תלויה במילוי שיש בה, היא תלויה בחוטים, כן? היא תלויה במי שתפר אותה או תפרה אותה, ובמה שהיא אכלה ושתתה ולבשה, כן? ועוד 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 תנאים, כן? אז תיק נתן, מורה הזן הוויטנמי, אוהב להגיד שבכל חפץ שניקח אנחנו יכולות לראות את העולם כולו. בעצם כל העולם נמצא כאן. הגשם, השמש, בני אדם, בעלי החיים, עצים. אז ככה, בזה אנחנו עושות מין זום אאוט, אבל אנחנו גם יכולות להסתכל ולראות שהקרית הזאת היא גם תנאי לקיום של דברים אחרים. למשל, אולם מדיטציה. כן? בשביל אולם מדיטציה צריך קריות מדיטציה. או למשל התרגול שלנו. אחד המורים שלי, קריסטופר, אוהב לדבר על זה שכשהוא היה נזיר בתאילנד, לא היו קריות. היו יושבים על הרצפה המון שעות, והמורה היה מלמד, מתחיל ללמד ב-11 בלילה, ולא מפסיק לדבר 4 שעות. אבל אצלנו עולם מדיטציה תלוי גם בקריות. והתרגול שלנו תלוי, או לא תלוי, אבל במקרה שלנו עדיין תלוי, לפחות שלי, גם בקרית. ועוד, הקרית הזאת היא גם תנאי להצטברות של אבק. ולחיים של הקריות אבק, dust mites. אז זה בעצם בית. ליצורים ויצורות, כן? שוב, אנחנו יכולות לעשות זום אאוט ולראות את התמונה הרחבה, ואנחנו יכולות לעשות זום אין ולראות את הפרטים. אבל זה גם מותנה וזה גם תנאי. ואותו דבר אנחנו יכולות לראות במשהו כמו שיחת דרמה, כן? השיחה הזאת עכשיו שקורית, וכאילו אני הכנתי אותה והיא כאילו נמצאת כאן על המכשיר הזה, אבל בעצם היא תלויה לא רק במכשיר, כן? היא תלויה בהקשבה שלכם ושלכם. אם הייתי מדברת אל חדר ריק, היה מעניין. ואחר, כן? זה היה אחר. אז השיחה תלויה בהקשבה. והשיחה תלויה גם במצב הגוף שלכן ושלי. אכלתי יותר מדי, זה ישפיע. כן? והשיחה תלויה גם במצב התודעה שלי ושלכן. כן? אם התודעה מעורפלת, השיחה תתנהל בצורה מסוימת, או תחווה בצורה מסוימת. ומצב התודעה תלוי בהרגלי התודעה. והרגלי התודעה תלויים בעצמם באופן שאנחנו מטות את התודעה. כן? אז חזרנו לשם. האופן, האופנים שבהם אנחנו מטות את התודעה הופכים להיות הרגלי התודעה. והרגלי התודעה ישפיעו על איך אנחנו חוות ועל מה אנחנו חוות. הכל מותנה. רק להזכיר כאן, תנאי אחד, כן? זה תנאי אחד מתוך אין ספור תנאים לכל סיטואציה. ומה קורה לנו אם אנחנו ניפתח לעובדה שכל רגע מתנה רגעים שיבואו בעתיד? כל רגע. לפעמים אני אומרת דברים כאלה, וכאילו, אנשים נכנסים לחרדה. זה לא הכוונה. להרגיש את הפוטנציאל שיש כאן. פשוט הידיעה הזאת, כן? כל רגע מתנה את מה שיבוא, או חלק מהרגעים שיבואו. אז אם כל התופעות משתנות ומופיעות מתוך תלות בתנאים ונסיבות, שאחד מהם, אחד התנאים, הוא התודעה עצמה ומצבה. אם יש שימוש מועיל יותר, שווה יותר בחיים האלו, כן? מאשר טיפוח תודעה בהירה, חומלת, נבונה, שלווה, שמחה, השלימו את החסר. כן. כל אחד ואחת מאיתנו יודעת איזה תודעה שווה לי, איזה תודעה אני רוצה לטפח, מה המגוון. למען עצמנו ולמען כולנו. כן. שימוש מועיל יותר, מיטיב יותר בחיים האלה, מאשר לטפח תודעה מיטיבה. אז אחד הדברים שקורים בתרגול, שאנחנו מתרגלות איכויות כמו מטה, כמו חמלה, כמו שמחה, כמו אקוונימיטי, כמו איזון, הוא שהן הופכות להיות זמינות לנו יותר, כן? אני מתרגלת וזה הופך להיות יותר זמין, לעלות יותר בטבעיות. ואז הנוכחות שלהן, גם בתוכנו וגם בעולם, גדלה. כן? זה נוכח יותר כאן, זה נוכח יותר בעולם. כן? כי אין באמת את הנפרדות הזאת. והן נוכחות בעולם דרך המעשים, המילים והכוונות שלנו. וככל שאנחנו מיישמות את התובנות שלנו, כן, חיות מתוך החוכמה שאנחנו מגלות, שראינו, כן, ככל שאנחנו עושות את זה יותר, המטה, החמלה, כל מה שמיטיב, יעלה באופן טבעי גמור. כן. אז זה בשתי הדרכים, כן, דרך פיתוח האיכויות האלה באופן ישיר ודרך פיתוח החוכמה, דרך החיים, לחיות מהמקום הזה. מה שכולל טעויות, כן, נורא חשוב לי להגיד, שאני אומרת לחיות מהמקום של החוכמה, זה יכול מאוד להקפיא אותנו, כן? כל הזמן אני צריכה לעשות את הדבר הנכון. כל מה שאני יכולה לעשות זה את הדבר שמרגיש הכי נכון כרגע, כן? ולהיות מוכנה לטעות וללמוד. כל תהליך של למידה כולל את זה. אי אפשר להתחמק. כל תהליך של גדילה ושל צמיחה כולל את זה. אז הגענו לדוגמאות. אחד הדברים שאני אוהבת בתרגול זה לראות איך בתקופות שונות של החיים שלי פירות שונים של התרגול פתאום נהיים יותר נפוצים, כן? וכרגע יש תקופה כזאת שבאופן נפלא, כל פעם שקורה משהו קצת לא נעים, מיד עולה בי איזו הכרת תודה על משהו שזה מאפשר. זה כאילו לחלוטין ספונטני, כאילו. כן? אני זוכרת שזה קרה הרבה, אני לא זוכרת הרבה דוגמאות מזה, אבל אני יכולה להגיד שאחת מהן קרתה יום לפני שבאנו לאנדור. אמא שלי גרה בקומה עשירית. ואחת המעליות בבניין שלה, חלק מהשעות בשבת, היא מעלית שבת. אז אני הייתי במעלית השנייה, והיא יצרה כל קומה כמעט, כי הייתה כמעט כמו מעלית שבת, בגלל שכולם עלו עליה, לא על המעלית של שבת. ויכולתי לראות איך, כאילו אוטומט זה קצת להרגיש קצת טוב, נו, זה לוקח המון זמן, לא באמת מיהרתי, אני לא זוכרת מה הלכתי לעשות, אבל זה היה משהו ממש מינורי, אבל זה היה מין טומט כזה של אוף. ואז הסתכלתי על מה שבאמת קורה, וראיתי את השכנים והשכנות, מדברים אחד עם השני, וצוחקים קצת וכאלה, ומיד עלתה מין הכרת תודה, לא חיפשתי אותה, אבל זה היה איזה נחמד זה. יוצא לאנשים להיפגש. יש קצת אינטראקציה במקום הקטע הזה של בניין של 40 דירות, ובכלל לא פוגשים, כן? רוב הזמן אני במעלית לבד. אז זה דוגמה, כן? התודעה, בגלל התרגול, כן? זה הופך להיות משהו שעולה באופן טבעי. ואיזו מתנה זאת, איך זה הופך סיטואציה, וזו דוגמה מאוד מאוד באמת מטופשת, אבל לא נורא, כאילו לא נעימה, או שהייתה יכולה להיות לא נעימה לנעימה, או לבסדר. כן? משנה את החוויה. אז לפעמים זה עולה באופן טבעי, כן? דרך התרגול. ולפעמים מה שקורה זה שאני זוכרת להטות את התודעה לכיוון הזה, כשאני רואה שאני במקום אחר. כן? זו עוד דוגמה שמשום מה אני משתמשת בה הרבה. לפני, לא זוכרת מתי זה היה, אני חושבת שזה היה, למעשה זה היה לפני שנתיים, בפעם האחרונה שלימדתי עם דונלד. אז הגעתי לשדה התעופה. לטוס חזרה לאנגליה, וכשהגעתי גיליתי שהקדימו את הטיסה שלי בשעתיים ולא תורכו להגיד לי. אז הגעתי בערך רבע שעה לפני שהמטוס ימרי. למזלי זה הייתה טיסה עם אל על, אז היו להם המון טיסות. וכבר, אחרי שכבר סידרו לי את הכל וידעתי שאני מגיעה באותו זמן וכל, כאילו הכל יהיה בסדר, מצאתי שאני עומדת ככה עדיין בדלפק בזמן שהם מקרטיסים לי משהו, ואני עדיין בקטע של אבל למה עשיתם ככה ולמה זה, כאילו בפנים, תודה לאל, אבל זה עדיין כזה. אוקיי, דוקה, סבל, כן? עכשיו, יש לי אפשרות. אני יכולה להרים את המבט ולראות את בני האדם שמולי. שעושים, עושות כל מה שהם יכלו לעזור לי. כן? לא אשמתן יותר מאשר זו אשמתי. ואני יכולה להכיר תודה שלא קרה משהו באמת, באמת קריטי. ושאפילו אני אגיע הביתה באותו זמן. כן? אז לפעמים זה עולה באופן טבעי ולפעמים אנחנו זוכרות לכוון. והחוויה משתנה. ואם היא לא תשתנה בפעם הזאת, אז ההטייה הזאת תעזור לה להשתנות לאורך זמן. כן? אז כל מה שאמרנו פה המון פעמים, לפעמים זה מרגיש שזה עובד, לפעמים זה מרגיש שזה לא עובד, אבל העבודה נעשית בכל מקרה, כן? כי זה תהליך של התכוונות. כן? תהליך של התכוונות. בודה היה דימוי מאוד מאוד פשוט ומאוד מאוד יפה בעיניי, הוא אמר drop by drop the bucket fills, טיפה אחרי טיפה הדלי מתמלא. כן? טיפה אחרי טיפה, טיפה אחת בכל פעם. זה הרבה. זה הרבה. כן. אז זו דוגמה קצת יותר מורכבת, וככה אנחנו לאט לאט, אני מקווה שמורגשת התנועה אל תוך החיים שלנו, אל תוך הרגעים של החיים שלנו, ואיך הדברים האלה רלוונטיים. אז עוד סיפור שנזכרתי בו מימיי ימיי בעולם הסיעוד. ואני חייבת להגיד, לפני שאני מסבירה את הסיפור הזה, הסיפורים עולים המקרים הכי קיצוניים, אבל רוב מה שעשיתי לא היה כזה אינטנסיבי. אז עבדתי עם מישהו שהייתה לו סוג של דמנציה שגרמה להזיות מאוד מאוד חזקות ומאוד מאוד קשות. וההזיה שהייתה קורית לו הייתה שהוא היה חושב שהוא במלחמת העולם השנייה, הוא היה הרבה חושב שהוא במחנה ריכוז, וכל מי שנמצא מסביבו זה, זה נאצים, או כולל אשתו, כולל הבנות שלו אם הם היו שם, כולל, כולל אנחנו, המטפלות שלו. והיו כמה דברים מאוד מאוד מאלפים בלראות את זה קורה, כן? אחד מהם היה השינוי שהיה קורה בגוף. הוא היה בן 80 פלוס, והוא היה מאוד שברירי. הוא הלך בקושי עם הליכון, הוא לא היה יכול לעלות ולרד במדרגות, והוא גם היה כמעט עיוור. ובזמן ההזיות האלה, הוא ראה, והיה חזק בצורה מדהימה. כן? הוא היה עולה ויורד במדרגות, הוא היה הולך שעות בבית. כן? אז זה לא רק התודעה, אלא התודעה משפיעה על הגוף, באופן שבעיניי הוא מסתורי. אז במקרה הזה נורא ככה חשוב לראות איך מה שקורה בתודעה כאילו גובר על המציאות, כן? גובר על העיוורון, גובר על החולשה, כן? גובר על העובדות, כן? אתה נמצא בבית שגרת בו 40 שנה, ופתאום הוא מקום לא בטוח ומאיים. ומה שמעניין גם זה שאצלנו, אצל מי שהייתה איתו בתוך הסיטואציה הזאת, ידענו, זה הזיה, כן? ידענו, הוא לא מתכוון, כי הוא גם היה מאוד מן הסתם, במצב מאוד של פחד, גם מאוד תוקפני. כן? מאוד מאוד תוקפני. ידענו שהוא לא מתכוון, ידענו שזה מתוך הזיה, ועדיין תחושה של תגובתיות. כן? אז גם שם, כן, ההרגלים של התודעה גוברים על הידע ועל המציאות. כן? אם אנחנו, כמו שאנחנו רואות אותה. כן? אני יודעת שהוא לא מתכוון. אני יודעת שזו הזיה, ועדיין אני מתכוותת. כן? עדיין אני מרגישה אלבון. כן? עדיין קורה. אז התרגול. היכולת להיות בגוף ולהביא הרפיה לתוך הגוף מאוד עוזר. היכולת להביא מטה וחמלה, גם כלפי עצמי, גם כלפיו. כל זה תומך להכיל את מה שקורה בלי לחזק את הדפוס התגובתי. כן, הדפוס התגובתי עולה, אבל אני לא מאמינה לו. כן? ואני עושה מה שאני יכולה לא לחזק אותו אצלי. לא לקחת באופן אישי את מה שקורה. והיכולת הזאת להכיל ולעבוד ולהישאר מרחב פתוח, אז רק גם לראות מה באמת מועיל בתוך הסיטואציה הזאת, כן? מה יכול להועיל? אז למשל, לא לעשות דברים שיהיו פרובוקציה. אז לתת לו להסתובב, לא לנסות לעצור אותו. ללכת איפשהו, להיות איפשהו מחוץ לטווח הראייה שלו, כדי לראות שהוא לא עושה משהו שמסכן אותו, את עצמו, כן? או סוגר את עצמו בחדר. ובאחת הפעמים שזה קרה, זה גם תמיד היה קורה בלילה, אז העייפות גם משחקת תפקיד. ככה הסתובב, ובאיזשהו שלב הוא עמד להיכנס לחדר ולסגור את הדלת. אז לא יכולנו לתת לו לעשות את זה, כי אז יש מצב שהוא יכול לעשות משהו שיסכן את עצמו. אז באתי ונעמדתי בדלת כדי שהוא לא יוכל לסגור אותה. ואז הוא בא אליי, כן, איום, כן? ועמד מאוד מאוד קרוב, והוא היה אומר דברים כמו, אני ארוג אותך, אני אשבור לך את העצמות. דברים כאילו מאוד 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 אלימים. חמלה ואיזון, כן, בגוף ובתודעה. ומצאתי את עצמי, עומדת מולו ככה, ומסתכלת לו בעיניים, ואומרת לו, זה לא מי שאתה. אני מכירה אותך. אתה לא תפגע בי, כי אתה אדם טוב. ואתה אב אוהב, ואתה בעל מסור, ואתה נדיב. אני מכירה אותך, זה לא מי שאתה. ואז הייתה דממה. ועמדנו כמה רגעים, עיניים מול עיניים, ויכולתי לראות משהו נרגע. ואז ההזיה חזרה. אבל היה שם פסק זמן. זה סיפור דרמטי, ואני רוצה לגעת באיך הוא רלוונטי בשבילנו. כן? מעבר למקום הזה של החמלה, של ההפסקה הזאת בתוך הסיוט, ומה זה אומר, כמה רגעים של מנוחה מהסיוט שהוא היה בו, כן? שזה המון. אבל זה רלוונטי בשבילנו, כי אנחנו יכולות לראות את הערך של העצירה. אנחנו יכולות לראות, יכולים לראות, שהעצירה זה משהו שאנחנו יכולות לעשות לעצמנו, ואנחנו גם יכולות להעניק אחת לשנייה. כן. לעת דיבור. לנשום עמוק. לא יודעת אם זה קרה, תשימו לב, אם אתם עומדות מול מישהו באינטראקציה קרובה, עומדים ותנשמו עמוק, הרבה פעמים תראו שגם הם. כן? אנחנו יכולות להעניק לעצמנו ואחת לשנייה את הפסק זמן הזה. ואם רק נזכור לעשות את זה פעם ביום, פעם בשבוע, פעם בחודש, איזה שינוי זה יכול לעשות. אוקיי? אז החשיבות, הערך של העצירה הזאת. והאופן בו אנחנו יכולות להביא את התובנות שלנו לעולם. כן? להביא איכות של מטה, להרפות אל תוך הנשימה. בכל מיני סיטואציות, כן? אני כמעט מתפתה להגיד, תנסו את זה בסיטואציות שהכי מעצבנות אתכן, אבל אולי עדיף לא. וכאלה שקצת מעצבנות. כן? בתור לסופר. באוטובוס, כן? כשאני מצחצחת שיניים, כן? כל סיטואציה שמאתגרת אותי אולי קצת, או שהיא סתם זמן מת, כן? זה סיטואציה שאני יכולה להביא את עצמי אליה. כן? יכולה להביא את עצמי אליה, ואני יכולה להביא את ההתכוונות של התודעה אליה. מצחצח שיניים עם הכרת תודה. תרצח שיניים עם נוכחות. להתקלח במטה. כן? ממש שווה לנסות. זה כיף. לשטוף ידיים בחמלה. אנחנו יכולות לעשות את זה. לאכול פעם אחת ביום, מזלג אחד, כף אחת, עם איזושהי התכוונות. להיטיב עם עצמנו. רק להביא דברים קטנים, כן, אבל משמעותיים. כמו שאמרתי, אנחנו לא משאירות את התובנות, אנחנו לא משאירות את עצמנו, אנחנו לא משאירות את התרגול שלנו באנדור. אנחנו גם לא משאירות אותו על הקרית. כן, אנחנו לא משאירות אותו על הקרית. התודעה שלנו היא גמישה. כן? ראינו את זה בימים האלה, כן? היא גמישה. והתרגול מגמיש אותה עוד יותר. כן? וכמו יוגה לתודעה. הופך אותה ליותר גמישה. וחלק מהתרגול שלנו הוא להיזכר בגמישות הזו, ובאפשרות להביא את מה שמיטיב, להביא מטה, להביא חמלה, להביא חוכמה, באופן מכוון אל תוך החיים שלנו, באופן שבו אני רואה את עצמי, באופן שבו אני רואה את האחר או האחרת, כן? באפשרות לראות בעצמי או באחרת יותר ממה שנגלה ברגע הזה, כן? להסתכל על מישהו, על מישהי, ולראות במבט רחב ועמוק. אתה יותר מזה, יותר ממה שמתגלה כרגע. אני יותר ממה שמתגלה כרגע. אני גם הילדה, כן? אני גם ההורה, אני גם השטותניקית, כן? אני גם החכם והאחראי. יותר ממה שמתגלה ברגע הזה. ואת כל זה לא מתוך פסיביות, אני מקווה שככה אני מצליחה להעביר את זה, זה לא פסיביות. כי באינטראקציות בינינו לפעמים צריכים להיות גבולות. חלק מהחמלה. אני עלה היום באחת הקבוצות, אז אני רוצה להגיד את זה. הגבולות הם גם יכולים להיות אקט של חמלה כשהם לחוצים. לא מתוך פסיביות, אלא מתוך כוח. כוח שמושרש בתובנות שלנו, כוח שמושרש בחוכמה ובחמלה. אני יודעת שלא הכל בידיים שלי, ואני יודעת שיש לי השפעה. אני תנאי, בדיוק כמו הקרית הזו. כן? גם אני תנאי. גם אני תנאי לחוויה של עצמי, לחוויה של אחרות, למצב של העולם. כן. אז לא הכל בידיי, אבל יש לי השפעה. אז עם השתנות התנאים מחר, אנחנו נמצא את עצמנו יותר חשופות, כן? תהיה יותר פעילות, יותר אינטראקציה, יהיו יותר דרישות מאיתנו, כן? מתשומת הלב שלנו, מהתודעה שלנו, מהמשאבים שלנו. אז בואו נזכור, לנשום, לעצור, להביא חמלה ומתה, סקרנות, משחק. כל הדברים שהבאנו לאורך הימים כאן עדיין ימשיכו לשרת אותנו. התנאים השתנו. אז נזכור שהמעשים והבחירות והמילים והטייה של התודעה שלנו יש להם משמעות. כן? יש להם משמעות. משפיעות עלינו, משפיעות על אחרות, משפיעות על העולם. חלק אינטגרלי מזרימת התנאים והנסיבות שיוצרים את מארג החיים שאנחנו חלק ממנו. כל אחת מאיתנו וכל אחד מאיתנו חלק מהמארג. אז בואו נשב יחד בשקט כמה רגעים. לתת למילים, להקשבה, להדהוד, להיות בתוך המרחב של הגוף והתודעה. להרגיש אם היה משהו מועיל. ולתת לשאר לנוח. הלוואי שהתרגול המשותף שלנו יהיה לתועלת, לתמיכה עבור כל היצורים והיצורות שחולקות איתנו את העולם הזה. שנהיה כולנו חופשיות, חופשיים מהסבל ושורשיו. שנדע נחת ושלווה בעולמנו המשותף. אז תודה על הנוכחות, על ההקשבה ועל התרגול. ויש לנו קצת יותר מחצי שעה לתרגול בהליכה. אז ניפגש פה שוב. תודה.